צהריים טובים, בעיצומם של הימים שבהם אנחנו נמצאים, אז אנחנו נעסוק קצת בנושא שהוא מאוד מעניין מצד שני דברים. א', מצד עצמו, כמו שתכף נראה, לגבי כלי המקדש, איך להתייחס אליהם. אבל החלק השני של השיעור, אולי אפילו זה יהיה, אולי החלק המרכזי אפילו של השיעור, יהיה ההשפעה של המחלוקת הזאת על הרבה מאוד נושאים אחרים, שברגע הראשון לא נראים קשורים, אבל ברגע השני, שמסתכלים יותר לעומק, רואים שהם מאוד מאוד קשורים, ואז מבינים את השורש של הנושאים האחרים שהוא בעצם נמצא פה. אז ניכנס ישר לעניין, בלי הקדמות מיותרות. אז אם כן, המחלוקת שאנחנו מדברים עליה, היא המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, בשאלה האם למנות את עשיית כלי המקדש והמשכן, כל אחד כמצווה בפני עצמה, או שכולם כלולים בתוך בניין המקדש עצמו. מחלוקת היא ברורה ופשוטה, הרמב״ם אומר בספר המצוות מצווה כף, מה שיש לפניכם זה משפט אחד מתוך המצווה שהיא הרבה יותר ארוכה, אז כדאי תמיד לראות את הדברים בפנים, כי יש שם עוד דברים, אבל פה אנחנו מקצרים מה שנוגע לענייננו, אומר הרמב״ם, כבר ביארנו בשורש י"ב, שזה הכלל הוא כולל חלקים, ושהמנורה והשולחן והמזבח וזולתם, כולם הם מחלקי המקדש, והכל יקרא מקדש, וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק. אומר הרמב״ם, זהו, יש מצוות לבנות מקדש, בתוך המצווה לבנות מקדש, כלולים כל הכלים של המקדש. זאת אומרת, לא תמצא ברמב״ם מצווה לבנות מזבח, לבנות ארון, לבנות שולחן, אין, הכל כלול בתוך המקדש. מה השורש הזה שהרמב״ם מתכוון אליו? הכוונה היא לדברים שהוא כותב בשורש י"ב, אתם יכולים לראות פה בשורש י"ב, הוא אומר, אין ראוי למנות חלקי מלאכה מן המלאכות, מצווה בפני עצמה. ואז הדוגמה שהוא נותן זה הדוגמה שלנו, כמו אומרו ועשו לי מקדש, שזה מצוות עשה, מכלל המצוות שיהיה לנו בית מוכן ותהיה בו הקרבה וכולי, ואחרי כן תיאר את חלקיו, ואין ראוי שימנה כל מה שאמר בו ועשית ועשית מצווה בפני עצמה. אומר הרמב״ם, אמרו לעשות מקדש, מקדש כולל כל הדברים של המקדש. אגב, הרחוקים, אם יכולים להתקרב, נראה לי יעזור לי, נצטרך פחות לצעוק. אז אם אתם רוצים קצת להתקרב, יעזור. רק אם נוח לכם, אם מתאים לכם ומסתדר לכם והכל. אז אם כן, אומר הרמב״ם, אתה תראה פרשת תרומה, ועשית שולחן, ועשית זה, ועשית זה, עזוב, אמרתי לך לעשות מקדש, זה כמו שמישהו אומר, שמע, בניתי בית, אז זה ברור שבתור בית יהיה שולחן, יהיה תאורה, וזה הכל נמצא בפנים. אבל הרמב״ן לא מקבל את זה, ובהשגות של, של הרמב״ן, זה ספר המצוות לרמב״ם, אבל זה נמצא במצוות עשה למד ג', ולכן שימו לב למקורות, זה לא נמצא לא במצווה כף ולא בשורש י"ב. למה? לא חשוב. עכשיו אומר הרמב"ן, הוא כבר נתבאר בשורש י"ב שאין מונים חלקי המצוות. ולכן, שימו לב עכשיו טוב לדברים של הרמב"ן, לכן לא נמנה אנחנו עשיית השולחן והמנורה והמזבח מצווה, מפני שנצטווינו לשום לחם לפני השם תמיד, וציווה אותנו בהכשר העבודה הזאת שהיא בשולחן. וכן ציוונו בהדלקת הנר, וסידר לנו שתהיה הדלקה במנורה. והם תשמישי קדושה. ולא הוכשר בעיני הטעם שכתב בו הרב שהם חלק מחלקי המקדש, לפי שאין הכלים חלק מן הבית. אבל הם שתיים מצוות, ואינן מעכבות זו את זו. ומקריבים בבית, אף על פי שאין בו את הכלים האלו. ולכן, שימו לב למשפט האחרון, הוא קריטי ודרמטי, ולכן אצלי עשיית הארון והכפורת לשום שם העדות תימנה מצווה בפני עצמה. שימו לב מה אומר הרמב"ן, וזה מאוד משמעותי. אומר הרמב"ן ככה, א', אני חולק עליך הרמב"ם מכל וכל, על הקביעה שקבעת שהכלים הם חלק מהבית. אין קשר בין הכלים לבין הבית. הראיה, מקריבים, הוא אומר, מקריבים בבית, איך הוא אמר? מקריבים בבית, אף על פי שאין פה את הכלים האלו. מה זה אומר? שאין תלות בין הכלים לבין הבית. אוקיי, אז אם ככה היינו מצפים שלפי הרמב"ן יהיה מצווה לעשות שולחן, יהיה מצווה לעשות מנורה. אין. למה אין? כי... מה? כי כל אלה הם הכשר מצווה. זאת אומרת, עקרונית, הם היה צריך למנות אותם. בפועל, אין מה למנות אותם. למה? כי המצווה היא לא שתהיה מנורה. מה המצווה? המצווה היא להדליק נרות. בסדר, אז כדי להדליק נרות צריך שתהיה מנורה. המצווה היא לשום לחם. זה מצווה, זה לכול העלמה מצווה. לכול העלמה יש מצוות הדלקה מנורה. כול העלמה יש... אז כדי שזה צריך להקריב, תהיה מסבר. כדי זה צריך מלבד כלי אחד. והכלי הוא? אהרון. למה? כי אהרון הוא לא משמש לשום דבר. אין משהו זה מצווה לעשות בארון. לא כל יום מכניסים בו את לוחות העדות. שמים שם פעם אחת בהתחלה וזהו, זה נמצא בפנים וזהו. אם כן, יוצא שהמחלוקת היא ביסוד שלה היא מחלוקת מאוד מאוד עקרונית. בפועל, המחלוקת העקרונית הזאת בסוף מתמצאת בכלי אחד. לכאורה כלי אחד, אבל תכף נראה שהכלי הזה הוא משמעותי מאוד מאוד ביותר. הכלי הוא אהרון, שלדעת הרמב״ם, אהרון הוא לא יהיה מצווה, כי הוא נכלל בתוך הבית. ולדעת הרמב״ן, אהרון יהיה מצווה. צורה פשוטה, למה? כי הוא לא משמש, הוא לא הכשר מצווה לשום דבר, אלא הוא מצווה בפני עצמה. עד כאן השלב הראשון, שאלות, הערות, לפני שממשיכים לשלב הבא. הכל נהיה בדברו. כל שתיקה כהודעה. הכל פשוט, הכל מובן, יפה. אז עכשיו אנחנו עוברים עוד שלב, והוא לנסות להבין את שורש ומשמעות ועומק המחלוקת שראינו עכשיו, ואני עכשיו ממקד, שימו לב להיות ממוקדים, המחלוקת היא האם עשיית הארון היא מצווה או לא מצווה. זה בסוף מה שיצא לנו במשפח שראינו, זה התחיל מזה האם בכלל הכלים הם מצווה או לא. בפועל ראינו שכל הכלים הם לא מצווה, בין לרמב״ם כי הם כלולים בבית ובין לרמב״ן כי הם הכשר מצווה. בסוף המשפח הזה מה שנשאר לנו זה לגבי ארון הברית, שלפי הרמב״ם הוא לא מצווה, לפי הרמב״ן הוא מצווה. לא, אני חושב שכולם, הרמב״ם מסכים עם זה שמקריבים, אבל הוא לא, הוא טוען שזה לא ראייה, זה כבר כניסה קצת לתוך מה שנקרא כבר... מה?
הרמב״ם מונה את הקורבנות בתור מצווה אחרת.
יש, קודם כל הקורבנות, הקרבת הקורבנות היא מצווה בפני עצמה, וזה שמקריבים גם בבית, למרות שאין בו כלים, לפי הרמב״ם זה לא סותר את זה שהכלים הם חלק מהבית. אבל זה כבר, נקרא לזה כבר הכניסה לתוך הפרטים שהם חשובים, אבל... לא יכול עכשיו לצלול לתוך המקום הזה. אז אם כן, עכשיו אנחנו בעצם הולכים להסתכל על המשמעות של הארון בתוך המשכן. ופה אנחנו נמצא מחלוקת מאוד מאוד גדולה ועמוקה, שהשורשים שלה מאוד רוחניים, והתוצאות שלה הן מאוד מעשיות, כמו שאמרנו, בכמה תחומים. ונראה את הדברים, קודם כל, מתוך הרמב"ן עצמו, ומזה נצא לרמב"ם, ונסביר פה את הנקודה. אומר הרמב"ן בפרשת תרומה, אומר ככה, סוד המשכן הוא, במקור 5, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. וכמו שנאמר, וישכון כבוד השם על הר סיני. וכתיב, ונראינו את כבודו ואת גודלו. כן כתוב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. אני מדלה קצת. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבו משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני. כמו שאמר, מן השמיים השמיעך את קולו, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה. כאן במשכן כתיב, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת, וידבר אליו מהשמיים. כי כל דיבור עם משה היה מן השמיים ונשמע מבין שני הקרובים. וכן אמר הכתוב, אשר יבעד לך שמה, לדבר אליך שם ונקדש בכבודי. והמסתכל יפה בכתובים, הנאמרים במתן תורה, הוא מבין מה שכתבנו, יבין סוד המשכן ובית המקדש, ויוכל להתבונן מה שאמר שלמה בחוכמתו, בבית המקדש, השם אלוהי ישראל, כמו שאמר בהר סיני, ויראו את אלוהי ישראל. שימו לב, אומר הרמב"ן דבר נפלא ביותר. אומר הרמב"ן, מעמד הר סיני לא נגמר. זאת אומרת, תכף תראו למה אני מדגיש לא נגמר, זה תכף יהיה בניגוד לרמב״ם, שלפי הרמב״ם הוא כן נגמר. אז לכן תזכרו את הדגש הזה. אומר הרמב״ן, מעמד הר סיני היה בו השראת שכינה ענקית ונפלאה ביותר. נגמר מעמד הר סיני, מה קורה עכשיו? אומר הרמב״ן, זה ממשיך. איפה זה ממשיך? במשכן. אותה שכינה, אותו כבוד, הוא קורא לזה כבוד, כן? כבוד אלוקי. אותו כבוד אלוקי שהיה בהר סיני, כבוד האלוקי הזה, הוא ממשיך משם ויורד ונמצא קבוע על המשכן. עכשיו אני כבר מוסיף עוד משפט. באיזה כלי במשכן זה נמצא? הארון. בארון, משכן התורה, המדרש שהבאנו פה, נגיד אותו בעל פה, תחילת פרשת תרומה כתוב, ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי? זה כאילו ייקחו אותי, ייקחו לי. אומר המדרש, משל למלך שמחתן את הבת שלו עם מישהו חשוב מאיזה מדינה אחרת, הוא בא לקחת את הבת שלו, אומר לו, תשמע, להשאיר אותה אצלי, אני לא יכול, כי הסכמתי שתתחתן איתך. מצד שני, להיפרד ממנה, גם כן קשה לי, בת יחידה, לא פשוט להיפרד ממנה, מה אני מבקש ממך? כל מקום שאתה הולך, יחד איתה, מה אני מבקש? תעשה לי איזה צימר קטן, שאני אוכל לבוא להתארח אצלכם. תמיד אני אוכל לבוא אצלכם. משל, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. הוא אומר, להיפרד ממנה, אני חייב, אני צריך לתת אותה לעם ישראל. להיפרד ממנה, אני לא יכול, מה אני מבקש? תעשו לי איזה קיטון קטן, איפה הקיטון הזה, איפה הוא נמצא? ארון הברית בתוך המשכן, זה המקום שאני, שהקדוש ברוך הוא בעצם ממשיך להיות מחובר לבת שלו, מחובר לתורה, שם הוא מצליח מחובר כל הזמן. כלומר, מה שהיה שם, החיבור שהיה לקדוש ברוך הוא בהר סיני עם התורה, התורה הייתה שלו, הייתה רק שלו, כמו שכתוב בזוהר, כמו שכתוב בחז"ל, שהתורה לפני כן הייתה אש לבנה, הייתה, אבל הוא החליט לתת אותו לעם ישראל, מעמד הר סיני, הוא החליט להיפרד ממנה, לתת אותו לעם ישראל, אבל הוא לא באמת נפרד ממנה, כי היא חלק ממנו. אז הוא ממשיך, הוא ממשיך דרכה, הוא ממשיך להיות איתנו. איפה? בארון הברית שנמצא במעמד הר סיני, שנמצא במשכן. משכן, אחר כך בבית המקדש. עד כאן, בסדר? פשוט. מסתכלים על הרמב״ם, הרמב״ם בצורה חד משמעית, לאורך כל הדרך, אומר בדיוק הפוך. אומר הרמב״ם, מעמד הר סיני נגמר. מעמד חד פעמי. מי שלמד הלכות יסודי התורה כבר, וזה אתם אמורים ללמוד, לא בסדר מי שלא, כאילו לא, זה תקלה אולי שלנו, בהכוונה שלנו, אבל... הלכות יסודי התורה זה כאילו הרמב״ם בהתחלה, גם מי שלא עושה פרק יומי ברמב״ם, אבל הלכות מדע ברמב״ם, הלכות דעות ברמב״ם, דברים יסודיים כאלה שצריך ללמוד אותם. אז הרמב״ם שם אומר, מעמד הר סיני היה מעמד נפלא, לא היה, לא יהיה לפניו ולא יהיה אחריו כזה מעמד, מזה יש כוח לכל הנבואה העתידה, לכל הדברים העתידים. מורה נבוכים, אני חושב שיש פה קצת מקורות כאלה, תראו פה במקור 8 לדוגמה, ואומנם, במורה נבוכים, חלק ב' פרק ל"ד, ואומנם זה כולו להודיע להם, שזה המראה הגדול אשר ראיתם אותו במעמד הר סיני, אינו עניין מתמיד עמכם. ולא יהיה בעתיד כמותו, ולא יהיה תמיד, לא אש ולא ענן, כמו שהוא עתה על המשכן תמיד. היה ולא יהיה. לא יהיה ולא ממשיך ולא נמצא באיזשהו מקום, לא. תסתכלו מקום 10, ככה לדוגמה. ואין ספק אצלי, כי המקום אשר ייחדו אברהם בנבואה היה ידוע אצל משה רבנו, ואצל רבים, שאברהם ציווה אותם שיהיה בית עבודה. כלומר, מאיפה... שימו לב, נקודה מאוד חשובה. לפי הרמב״ם, מאיפה הקדושה של המקדש? האם היא מכבוד השם שהיה בהר סיני, מזה מגיעה השכינה למקדש? לפי הרמב״ם, תשובה היא לא. אומר הרמב״ם, קדושת המקדש, מאיפה היא? זה כבר התחיל מזמן. אברהם אבינו כבר ברית הזה, הייתה שם. בכלל, זה, המקום הוא מקום שמוקדש והשכינה לא פסקה ממנו ותמיד הייתה מיועדת להיות בו, וזה לא קשור למשכן. כלומר, סליחה, זה לא קשור למעמד הר סיני. כלומר, משני הכיוונים, שימו לב, זה משני הכיוונים, לפי הרמב״ם, וזה לא במקרה משני הכיוונים. מצד אחד הוא אומר, מעמד הר סיני לא ממשיך, כלומר, הוא מעמד חד פעמי ענק, גדול, וממנו כמובן השפעה גדולה לכל הדורות, כי ניתנה בו התורה, אבל הוא לא ממשיך משם, יורד ונמצא בתוך המשכן. המשכן, קדושתו בכלל מצד עצמו. מזמן אברהם אבינו, קדוש ברוך הוא ייעד את המקום הזה, ולאט לאט עד שהמקום הזה נודע לעם ישראל, כידוע רק בזמן דוד המלך, אבל הרמב"ן, לא. הרמב"ן אומר, הייתה שכינה בהר סיני, השכינה הזאת היא נתנה תורה, והשכינה הזאת ממשיכה עכשיו להיות איפה? במשכן. איפה במשכן? בארון. זאת אומרת, עכשיו, אם נביט אחורה עוד פעם על המחלוקת, האם יש מצווה לבנות ארון, או אין מצווה לבנות ארון, המצווה הזאת תקבל עכשיו משמעות, המחלוקת הזאת תקבל משמעות מאוד מאוד גדולה, כן?
מה הרמב"ן יגיד עד שעם ישראל הגיע להר המוריה? כאילו גם אז היה להם את הארון, היה להם משכן, היה להם כלים, שם לא היה קדושה?
מה זאת אומרת?
במשכן במדבר, כשהם היו במדבר.
היה מעמד הר סיני, ומיד בירידה...
הרמב"ן, הרמב"ן.
מה הרמב"ן יגיד על המשכן? כן, יפה, וואלה, זה עכשיו שיעור בפני עצמו, לא זוכר, בפני שנה או שנתיים, דיברנו על החלק הראשון של הרמב״ם במצווה כף, מצווה לבנות את בית הבחירה. אז הרמב״ם אומר שבניית המשכן הייתה בדרך לבניית המקדש. כלומר, היה פה השראת שכינה זמנית, שהיא אכן לא במקום המיועד, ולכן היא באמת זמנית, והיא לא ברמה שתהיה במקום ההוא, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה מהמשכן, מהמדבר, שיהיה מקום אליו מתכנסים ומקריבים, וממילא יהיה בו איזושהי שכינה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז הוא ישכון בתוכם. אבל זה לא דומה כמו שהתורה כל הזמן אומרת, עד לא, לא הגעתם למנוחה ולנחלה, ואז מזה גם נגזרים כל מיני דברים שנכנסים לארץ, בשילו, בנו וגבעון, ותרו הבמות, עשרו הבמות, זה באמת הכל זמני, עד שמגיעים להמקום. וזו שאלה מאוד טובה, כי השאלה שלך מסבירה הרבה דברים ברמב״ם שרואים שם. כאילו הרבה שאלות שיש ברמב״ם, לא יכול כאן עכשיו, לא נמצא שם, ואין פה את המקורות המתאימים, אבל שאלה מצוינת. אז אני חוזר רגע שוב רק לסיכום החלק הזה, שהתחלתי להגיד שהמחלוקת האם יש מצווה לעשות ארון או לא, היא הרבה יותר עמוקה ממה שראינו בשלב הראשון, שזה היה נראה רק תוצאה של השאלה האם מונים את הכלים, לא מונים את הכלים. הרמב"ן אמר, כן מונים את הכלים, כל השאר לא מונים אותם כי הם הכשר מצווה, נשאר הארון, אין לו תכלית אחרת, אז הוא מצווה. לפי הרמב"ם, אף כלי הוא לא מצווה, כולל הארון. אגב, הארון הוא עוד שיעור. הארון עצמו הוא עוד שיעור בפני עצמו, כי יש סביבו עוד הרבה דברים מעניינים. בהזדמנות. כל פנים, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, אז זה, זה, זה מאוד מעמיק את המחלוקת הזאת. כי הרמב"ן שאומר שיש מצווה לעשות ארון, זה לפי הרמב"ם הייתי אומר הכרחי, כי בעצם הארון מה הוא? לפי הרמב"ן. הוא בעצם, הוא הלב, הוא העיקר של כל המשכן. כל המשכן הוא בעצם כאילו סוג של סביב הארון, נקרא לזה ככה. כי הארון בסוף זה אותו צימר שהקדוש ברוך הוא מבקש, תעשו לי קיתון שיהיה בו. וזה השכינה שממשיכה את מעמד הר סיני. אז זה קריטי. אמרתי בהתחלה, תזכרו את המשפט הזה שלפי הרמב"ן זה דרסטי שתהיה מצווה, כאילו זה לא מקרה, יש מצווה לעשות ארון, ובארון הוא לא הכשר מצווה למשהו אחר. הארון הוא עצמו המצווה. שיהיה ארון, שיהיה שכינה. ולפי הרמב״ם, אין מצווה שיהיה שם ארון. כמו שאין מצווה שיהיה את כל הכלים. גם לא אכפת לרמב״ם שגם לא יהיה מצווה לעשות ארון. למה? כי זה לא קשור. השכינה במקדש היא לא קשורה לארון. למה? כי מאיפה הקדושה הגיעה למקדש? כמו שאמרנו, היא הגיעה כבר מאברהם אבינו ומהקדוש ברוך הוא שקבע שהמקום הזה יהיה קדוש. ומעמד הר סיני לא ממשיך. הוא היה, הוא נגמר, והוא לא ממשיך. עד כאן החלק הראשון והשני, שהם עצם המחלוקת והבנת השורש הבסיסי שלה. ועד כאן, אם על זה, עוד הערות, שאלות, אם לא, אעבור. בסדר? כן, מאיר. רגע, תכף נגיע, שנייה. רגע. עוד לא הגענו לשם, עכשיו אנחנו נכנסים לחלק הזה, חלק מאוד משמעותי. טוב, ועכשיו, כמו שאמרתי, אני חושב פה, בעיניי זה ממש דבר מופלא ביותר. אני זוכר את הפעם הראשונה שכאילו קלטתי את הדבר הזה, ממש היה לי אור גדול בלב ובעיניים. למה אני מתכוון? תעזבו רגע את הפה מקורות, אולי אחר כך קצת נחזור עליהם, אבל כמה דקות רגע תשתחררו רגע מזה. אני רוצה להכניס אתכם למחלוקת אחרת מאוד מאוד ידועה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. מי שראה, מי שהספיק את המקורות, אז גם ראה חלק מהדבר הזה. ואני אגיד אותו רגע בעל פה, כדי שניכנס לעניין, ואני אסביר פשוט איך אנחנו הולכים לראות את הקשר בין שני הנושאים הללו. המחלוקת עצומה וידועה בין הרמב״ם לרמב״ן, בשאלה של התוקף של מצוות מדרבנן. הרמב״ם בשורש א' בספר המצוות קובע כלל חד משמעי, חזק, יציב כדרכו של הרמב״ם, תקיף ביותר, ואומר אין בשום פנים ואופן למנות מצוות דרבנן בתוך תרי"ג מצוות. הלא אומרו, תרי"ג מצוות נאמרו למשה מי? סיני. אז אומר הרמב״ם, איך אתה רוצה להגיד לי שמצוות פורים, שניתנה, לא יודע מה, 2,000 שנה אחרי זה, או נרות חנוכה, שזה עוד 200 שנה אחרי זה, איך אתה רוצה להגיד לי שזה נמצא בתרי"ג מצוות? למה הרמב״ם היה צריך לצאת כל כך תקיף? מה, את מי הוא תוקף? מה? מי חולק? הגאונים. רגע, לא. הרמב״ם פחות יצא ישירות נגדו, אבל הגאונים, מי שנמצא לפני הרמב״ם, בעיניו של הרמב״ם, בדרך כלל זה הגאונים. בספרי מצוות של הגאונים, אתם תמצאו שקריאת מגילה בפורים, ובחלק ממוני המצוות גם נר חנוכה, נמצאים בתוך תרי"ג מצוות. הרמב״ם ראה את זה שתגע, מה שנקרא התפוצץ, מה שנקרא אצלנו. כי הוא אומר, אין מצב. איך אתם מונים דבר כזה? הרי נאמר, תרי"ג מצוות נאמרו משה מסיני. אומר, מה, אתה רוצה להגיד לי שמשה רבנו, מה, ציווה אותם על משהו שיקרה בעוד 2,000 שנה? זה לא יכול להיות. חד משמעית, ברור, תבדקו ברמב״ם, איפה כל המצוות דרבנן נמצאות? מאיפה, מי מה שצריך לעשות אותם?
רמב״ם.
רמב״ם ממם. חמים.
מה?
לא תסור. התורה אמרה, מצווה אחת. התורה אמרה מצווה אחת. מצווה אחת התורה אמרה, תקשיב, כל מה שחכמים יגידו לך, אתה חייב לעשות. לא תסור מכל הדבר שיגידו לך, כל מה שהם אומרים לך, אתה חייב לעשות. חנוכה, פורים, פסח, ארבע כוסות, עירוב חצרות, נטילת ידיים, כל מה שחכמים יגידו לך, הכל נמצא בתוך לא תסור. עבר חלילה, עברת על זה, במקרים מסוימים, עברת על לא תסור. לא תמיד, לא משנה, זה עוד שיעור בפני עצמו, דיברנו על זה פעמים אחרות. על כל פנים, עד כאן הרמב״ם. והנה בא הרמב״ן, ואומר, רגע, הרמב״ם, זה לא כזה פשוט מה שאמרת. זה לא כזה נכון מה שאמרת. אני לא סובר ככה. תראו את הרמב״ן במקור 12. תראו במקור 12. כן, מה שאמרתי קודם זה מקור 11, זה הרמב״ם, ואז אומר הרמב״ן. אבל הדבר הברור המנוקה מכל שיבוש הוא שנודיע שאין עליו הזה לא תסור, אלא רק במה שאמרו בפירושי התורה, כגון הדברים הנדרשים בתורה, בגזירה שווה, בבניין אב, 13 מידות וכו'. וכן ממה שקיבלו הלוחם משם מסיני, שאם הם יראו שהדבר הזה אסור ומותר וכו'. אבל הדברים האחרים, אני קיצרתי פה כדי לא להלאות, שימו לב מה אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, לא נכון. מה שכתוב לא תסור, זה רק על הדברים שבהם חכמים ממש מפרשים את התורה. על ידי י' ג' מידות וכדומה, אז זה ממש כאילו הם פירשו את התורה, ולכן אם אתה עובר על מה שחכמים אמרו, אז אתה כאילו עובר על התורה, מה שכתוב בתורה. אבל, עכשיו בלי להיכנס לפרטים פה עכשיו, כי זה שיעור בפני עצמו הדקויות, אבל לא, לא, זה ממש לא משנה לעכשיו. אומר הרמב"ן, מה שקשור נגיד לנר חנוכה, או לקריאת מגילה בפורים, שזה התרחשויות היסטוריות, חדשות, שקרו, והן לא קשורות לאיזה דרשה של איזה פסוק בתורה, זה לא נכלל בלא תסור. ואז השאלה הגדולה שנשאלת, רגע, אם זה לא נכלל בלא תסור, אז למה צריך קיים את זה? לפי הרמב"ן, טוב שאנחנו לא חנוכה ופורים עכשיו, היינו מתחילים להתגרד, כאילו, מה קורה, מה עושים? למה לקיים? זה לא בכלל לא תסור. אז מה באמת, לפי הרמב"ן, למה מקיימים? מה? הוא אומר שזה לא דאורייתא. הוא אומר, דאורייתא זה רק מה שהם הסבירו את התורה. על ידי המידות שהתורה נדרשת, הם הסבירו את התורה. אבל אם זה התרחשות היסטורית חדשה, או איזו תקנה של חכמים, שאין לה שום רמז ומקור בתורה, הם פשוט מתקנים תקנה לפי צורך שהם רואים. למה לתקן את זה? מאיפה הכוח שלהם מתקן את זה? אבל מאיפה הכוח לתקן? סייג, בסדר. סייג, תקנה, איך שלא תקרא לזה, אבל מאיפה הכוח שלהם לתקן? מה? כלל ישראל, הלכת כבר קצת, הלכת לסוף הדרך. הורשו מפי הקבלה. או, מה זה הורשו מפי הקבלה? תראו, בואו נקרא את הרמב"ן בפנים, ותכף נחזור למה שהתחלנו קודם, ונתחיל פה לסגור את הדברים. תראו במקור 13, הוא אומר הרמב"ן ככה, הוא עונה עכשיו על השאלה ששאלנו עכשיו. מאיפה, מה הסמכות של חכמים לתקן תקנות וגזרות כשאין להם רמז בתורה. אבל אנו, אם יודעתנו שאין בהם זכר בלב הזה, מי זה הלב הזה? לא תסור. מכל מקום, מנהג חכמים הוא לומר כלשון הזה, לפי שהורשו מאיתו התברך מפי הקבלה, לתקן ולסדר, והם דורשים בזה רמזים וגימטריות. והתימה שתמה הרב מן הפסוק תורה ציווה לנו משה שירמוז למגילה ונר חנוכה בגימטריה, העניין הגדול, שכבר דרשו כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה, כי התורה תצווה ותפרש ותוביע ותרמוז. וככה הוא נותן עוד דוגמאות. בואו, אני רוצה לקצר כדי לא לאבד את הזה. תני שנייה אחת, לגמור את המשפט, תזכור את השאלה. שימו לב, אומר הרמב"ן, הם קיבלו רשות מפי הקבלה. מי זה הקבלה הזה? מה זאת אומרת שיגידו? מה?
נחל משה.
יש? מי זה מפי הקבלה הזה? שהם קיבלו רשות, תראו מה הרמב"ן אומר, זה ברגע הראשון נראה מופרך, ברגע השני זה נראה מדהים. ואז התחבאו פה גם כמה דברים שאמרתם. אבל קודם כל בואו נבין את ממש את הפשט עצמו. אומר הרמב"ן, שימו לב, לחכמנו ז"ל יש כוח עצום. למה? הם ההמשך של התורה שבכתב. חכמי ישראל הם ההמשך של תורה שבכתב. החכמים, איפה הסנהדרין הגדולה נמצאת? לשכת הגזית. לשכת הגזית נמצאת בבית המקדש. מה יש בבית המקדש?
ארון.
ארון? שכינה? שכינה שאיפה הייתה? מעמד הר סיני? נמצאת בבית המקדש, בארון? הסנהדרין איפה נמצאים? שם? נכון? שכת הגזית פתוחה, חצייה בזה, חצייה נמצאת שמה. הם, יש להם רשות מפי הקבלה, זאת אומרת, הם המשך התורה, ולכן מה שהם מתקנים, זה תורה. אני יכול לסמוך על זה, שזה תורה. תקשיבו, זה דבר מדהים. זה תורה. עכשיו אומר לו הרמב״ם, אבל מה, איך אתה, נר חנוכה שקרה פורים, קרה 2000 שנה אחרי זה? הוא אומר, הם מוצאים רמזים. והוא מראה לו רמזים לזה שזה כבר רמוז בתורה, והם יודעים להגיד לך, וזה לא, זה לא תסור. שימו לב, זה לא תסור. אם זה ממש י"ג מידות, והם עכשיו דורשים את התורה, אז הם פשוט מפרשים את התורה. אבל פה הם לא מפרשים את התורה, הם ממציאים משהו חדש. קרא נס, יהודה מכבי, אנטיוכוס, אמן הרשע. קרא מציאות. זה בידיים שלהם. מאיפה הכוח שלהם? מרוח הקודש שיש להם. יש להם רוח הקודש כזאת גדולה, שהם התורה. הם ממשיכי התורה. ולכן, הם יכולים לתקן ולהגדיר מה זה תורה. עד כדי כך שהם יכולים להגדיר מצווה שהיא בתוך דרגי המצוות. כי התורה עצמה לא נגמרה במעמד הר סיני. עכשיו שימו לב טוב. תראו עכשיו את הקשר בין הדברים, זה ממש פשוט. לפי הרמב״ם, מעמד הר סיני היה נגמר. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני. ככה אומר הרמב״ם. אין, אחרי סיני זה הכל יורד דרגה בצורה חדה וברורה. פה זה דאורייתא. שלב הבא, מה זה? זה דרבנן. כל הדרבנן קיבלו כוח מהתורה לתקן תקנות. כל התקנות שלהם הם תקנות דרבנן. עוד שיעור בפני עצמו, לפחות חצי שיעור או רבע שיעור, איך זה דרבנן אם זה לא תסור? כאילו השאלה מתבקשת, כי אם זה לא תסור, אז לכאורה כל עבירה שאתה עובר מדרבנן, אז על מה אתה עובר? אתה עובר על דאורייתא. אז איך לפי, אז כולם שואלים, אז ספיקא דרבנן לכולה, ספיקא דאורייתא לחומרה. אבל מה זאת אומרת? כל ספיקא דרבנן הוא בעצם לחומרה, כי... אז יש על זה הסברים פשוטים. יש כאן איזו ירידת מדרגה, והירידת מדרגה הזאת היא מעבירה את הדברים מרמת דאורייתא שיש לזה הגדרות מסוימות, להגדרה דרבנן שיש לזה הגדרות אחרות, ושוב, אי אפשר עכשיו להסביר את זה, אבל ברור שיש לזה הסברים יפים מאוד, שמסבירים את דעת הרמב״ם. ודעת הרמב״ם זה מאוד ברור, מעמד הר סיני נגמר, ועכשיו יש דרבנן, ורבנן הכוח שלהם הוא חלש יותר. כדי לתת להם כוח, אז מי נותן להם כוח? התורה. התורה אומרת, לא תסור מכל אשר יגידו לך. זאת אומרת, התורה נותנת להם גב ונותנת להם כוח, כי בלי התורה אין להם כוח. אז התורה אמרה לא תסור, ובלא תסור התורה נתנה לכוח, לכל חכמים, לאורך כל הדורות, לתקן תקנות, כולל חנוכה ופורים, אבל הכל נקרא דרבנן. שום דבר מזה לא ייכנס בתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות תהיה מצווה אחת, לא תסור. ועשית ככל אשר יורוך, מצוות עשה ועשית, מצוות לא תעשה, לא תסור, הכל כלול בזה. בא רמב"ן ואומר, לא, מה שכלול בלא תסור, זה רק הדברים שנלמדים בי"ג מידות, והם ממש הסבר של התורה, זה לא תסור, כי התורה אמרה לא תסור, מכל מה שחכמים אמרו לך והסבירו את התורה, אז לא תסור. אבל אם הם המציאו משהו חדש, תקנה חדשה, מאיפה הכוח לתקן את התקנה החדשה הזאת? אומר הרמב"ן, יש להם כוח מעצמם. כן, יש כאן בקבלה, בעל פה, נמסר להם שהם התורה, חכמי ישראל, ברוח הקודש עליהם, שכמובן זה לא כל אחד, סנהדרין גדולה, כן, שלא יהיה הבנות, זה לא שכל אחד קם וממציא עכשיו, אני יש לי רוח הקודש ואני עכשיו, כמובן יש הגדרות הלכתיות, הגדרות הלכתיות הם, שזה סנהדרין גדולה, ש-71, וכל ישראל מקבלים אותם עליהם, לא נכנס עכשיו להגדרות האלה. ומה שאמרת, אליה, נכון, שעם ישראל קיבל את זה, זה גם נכון. זה נותן לזה את התוקף. אבל מאיפה התוקף הבסיסי בכלל? בכלל, סליחה, כאילו על הביטוי, מי אתם? כביכול, כן? מי אתם שתתקנו דברים? מאיפה יש לכם כוח? אתם בני אדם. יצא לכם פעם לפגוש איזה בחור חילוני שיש לכם איזו שיחה קצת עמוקה איתו, והוא אומר לך, תשמע, אני איך הדברים דאורייתא, הלאה, מקבל, אבל מה זה הדברים האלה שחכמים מתקנים? מה, למה שאני אקבל חכמים? אז פעם דיברנו על זה פה בשיעור בכתבי הרב קוק על קבלת האומה, שזה שהאומה מקבל את הדברים האלה, זה הכוח הכי חזק לתת התוקף גם לדברים דרבנן, גם אפילו לדברים דאורייתא. זה נושא בפני עצמו, נכון. אבל מאיפה התוקף הבסיסי בכלל לבוא ולתקן? אומר הרמב"ן, כן, הם הורשו מאיתו התברך, מפי הקבלה בעל פה, נאמר, עבר במסורת הדורות, שגדולי ישראל, שהם סנהדרין הגדולה, סמוכים, שנמצאים בסנהדרין, בלשכת הגזית, הם יכולים לתקן תקנות לכל ישראל, מכוח זה שהם תורה. הם המשך התורה. זה דבר נפלא ביותר. אם הם המשך התורה, אז הם גם יכולים להגיד על דבר מסוים שהוא מצווה, כי הרי התורה לא נגמרה במעמד הר סיני. זאת אומרת, התורה היה כבוד המקדש, הכבוד שכן, השכינה שרתה במשכן, והיא עברה למקדש, השכינה הזאת עברה, ואם השכינה הזאת שעברה דרך הארון, בארון זה נמצא, ומשם זה עובר לחכמי ישראל, לאורך כל הדורות, בתנאי שיש להם כמובן את כל הגדרים ואת כל התנאים. ולכן, הם יכולים לתקן תקנות חדשות, כי הם תורה. ואחר כך הם ימצאו לזה רמזים, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן לרמב"ם, אל תתפלא אם אתה שואל מה הקשר בין זה לבין התורה, אז אתה תראה שכשהם יתקנו תקנות, הם גם יראו לך שבעצם כבר בשורש התורה זה כבר נמצא. כתוב זאת זיכרון בספר, אז הגמרא דורשת, כתוב זאת, מה שכתוב כאן, מה שכתוב כאן, מה שכתוב משנה תורה, מה שכתוב במגילה, הנה, זה כבר, הם יכולים להגיד לך שזה רמוז בתורה. כלומר, יש להם את הכוח לפרש את התורה, יש להם כוח לפרש את המציאות, ולתקן תקנה, ולומר לך שזה רצון התורה. וזה עד כדי כך שזה יכול להפוך להיות, כמו שראינו בגאונים, זה נמצא בתוך תרי"ג מצוות של בעל הלכות גדולות. ואחרים, כן. חילה, עקבתי אותך הרבה זמן, שלא שכחת את השאלה. כן.
זה כבר נכנס למחלוקת שראינו של הרמב״ם והריטב"א לגבי אסמכתא בעלמא, לא אם זה סתם איזה רמז שהביאו חכמים, או אם זה באמת רמוז בתורה.
כיוון מעניין למחשבה. לא חשבתי על זה אף פעם בצורה הזאת, יכול להיות, אבל צריך להתבונן בזה ככה, ביישוב הדעת, כדי לראות, לעשות את החיבורים, אבל כיוון, כיוון למחשבה. לעכל את הדברים. שאלות. אז אני אסכם מה ראינו. אסכם מה ראינו ונראה לי אסכם את השיעור, אולי עוד נוסיף משהו אחד. אז ככה, בוא נלך מההתחלה, ככה נסדר את הדברים, פשוט, רק שיהיה ככה מסודר לגמרי. אז התחלנו מזה, האם הכלים הם חלק מהבית או לא. הרמב״ם אומר, כל הכלים חלק מהבית, אין שום מצווה, שום כלי, נקודה. בא הרמב״ן אומר, לא נכון, הכלים עצמאיים. בפועל, רוב הכלים הם הכשר מצווה למצווה, ולכן הם לא מצווה, מלבד הארון. שהארון הוא מצוות עשה לבנות ארון. עד כאן, מבחינת כלי המשקל. שלב הבא ראינו, שעומק המחלוקת הזאת הוא, שלפי הרמב"ן, הארון הוא מצווה, כי הארון בעצם הוא מרכז המקדש. הוא לב המשכן. למה? כי הוא המשך השכינה ששרתה בהר סיני ולא נגמרה, אלא היא ממשיכה, כי זה דבר כזה גדול, השכינה הזאת, שהיא לא יכולה להפסיק. אנחנו רוצים ש... הקדוש ברוך הוא רוצה, לפי הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תמשיך עם עם ישראל. איפה הוא שם אותה? כמו שאמר המדרש שראינו, הוא שם אותה בתוך הארון, בתוך המקדש, ששם הוא בעצם שורה כל הזמן דרך התורה שנמצאת שם, השכינה שורה. לפי הרמב״ם, מה פתאום? קדושת המקדש נגמרה, הייתה חד פעמי, קדושת הר סיני. היה מעמד גדול, הרואי, ענק ועצום, ממנו כוח לכל הנביאים, לכל הדורות, ממנו כוח, כמו שראינו, לכל החכמים, לכל הדורות. להכל, דבר נפלא ביותר, אבל הרמב״ם מדגיש, זה נגמר. זה היה... זה חד פעמי, זה עוצמתי ביותר, זהו. תשאל מאיפה קדושת המקדש, לא מפה. קדוש ברוך הוא אמר שהמקום הזה קדוש, אברהם אבינו, העקדה, דוד המלך, עניינים, לא קשור, לא קשור להר סיני, עומד בפני עצמו. אהרון הוא לא מצווה, כמו שכל הכלים הוא לא מצווה, גם אהרון הוא לא מצווה. הוא חלק מהבית. וקדושת הבית היא עומדת בגלל שהמקום הזה הוא קדוש, ולא בגלל הר סיני ולא בגלל שום דבר. עד כאן זה היה החלק הראשון והשני, ומכאן הגענו לחלק השלישי, שהוא ממנו יש כמה וכמה תוצאות והשפעות, שצריך להמשיך עוד לחשוב עליהן גם אחרי השיעור, וזה שכל הדבר הזה הוא שורש ויסוד, למחלוקת, לכמה וכמה מחלוקות שיש בין הרמב״ם לרמב״ן, בנושא, בכמה נושאים, לקחנו את הנושא העיקרי שבו זה הכי בולה. והנושא העיקרי הוא התוקף של מצוות דרבנן. שהמחלוקת היא, לפי הרמב״ם, ממם, התוקף של מצוות דרבנן הוא מזה שהתורה אמרה לא תסור, לא מעצמם, שימו לב. אין להם כוח מעצמם לתקן כלום. הם מעצמם חסרי כוח כי... סליחה עוד פעם על הביטוי. מי הם? כאילו מי הם שיתקנו? כאילו מאיפה יש להם כוח? בסוף הם כביכול בני אדם? מאיפה הם יכולים לתקן לכל ישראל מצוות חדשות? מה פתאום? תורה נגמרה. אז מאיפה באמת יש להם כוח? כי אותה תורה בהר סיני אמרה לא תסור מכל מה שהם יגידו לך. אז מעכשיו כל מה שהם יגידו לך, כולל תקנות חדשות, גזרות חדשות, סייגים חדשים, הכל נמצא בתוך לא תסור. ואמרנו, ההסבר, יש הסבר פשוט לפער הזה בין מצוות דאורייתא, ששם חומרה וספק לחומרה וכו', ומצוות דרבנן, שזה רמה נמוכה יותר. זה רמה של דרבנן. למרות שהתוקף הוא מהתורה, אבל הרמה היא דרבנן, והכל בירידת דרגה. ותרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני. ולעולם לא תהיה מצווה דרבנן, לא מגילה ולא חנוכה ולא שום דבר לא יהיה בתוך תרי"ג מצוות דאורייתא, וברמב״ם זה ברור. בא הרמב״ן שתמיד רוצה להסביר את הגאונים, זוכרים את זה שהרמב״ן תמיד הוא יגיד, רגע, אני לא מוותר, אני רוצה להגן עליהם. הגאונים הם גדולים ועצומים, לא יכול להיות שהם אמרו דברים לא נכונים או משהו כזה, אני אסביר אותם. בא הרמב״ם ואומר, אני אסביר לך את הגאונים. למה הגאונים סוברים שחכמים יכולים לתקן מצווה חדשה, כשזה התחדשות של המציאות, תקנה, סייג, אפילו שהוא לא מתקן משהו בתורה, משהו של תקן משהו בתורה, זה באמת לא תסור. אבל דבר חדש, זה לא תסור. אז מאיפה זה? יש להם כוח מעצמם, כמו שהם. כן, כאילו כבני אדם, לא, הם לא בני אדם. אם אנחנו כבני אדם, הם כמלאכים. למה הם כמלאכים? כי הם, איפה הם נמצאים? הם נמצאים ליד הארון, שנמצא במקדש, שהוא המשך של מעמד הר סיני. אז זאת אומרת שהם מעמד הר סיני. חשבו מה המשמעות של זה. זה דבר פשוט, אני אומר, אותי זה... שעמדתי על דעתי על הדברים האלה, אמרתי, וואלה, לפי הרמב"ן, כאילו חכמי ישראל, הם המשך של מעמד הר סיני. עכשיו, זה בדיוק הפוך ממי אתם. זה, מי אתם? כאילו, וואו, מי אתם? איזה ענקים אתם? חכמי ישראל זה לא בני אדם, זה כאילו לא בני אדם, כן, זה בני אדם לגמרי, אבל הם ענקים, עצומים. אם הם מחליטים לתקן משהו, לפי כל הגדרים של תקנה, שהיא צריכה לפשוט בישראל וכו' וכו', אבל כמובן ככה הם מתקנים, כי הם בודקים את השטח, והם רואים שעם ישראל באמת ראוי ורוצה, והתקנה מתאימה, והדין מתאים, אז הם מבינים שהם עכשיו חלק ממהלך היסטורי של המשך נתינת התורה לדורות, והם מתקנים, וזה נהפך להיות חלק מהתורה. והם מוצאים לזה כל מיני רמזים גם בתורה, לא סתם כל מיני רמזים, אלא הם ממש רואים שזה, התורה כבר בדיעבד התברר שהתורה רמזה לזה, כי התורה כולה היא רוח הקודש. אתם יודעים שבצורה מוגזמת, יש הרבה חילונים שחוזרים בתשובה מסמינרים של ערכים. מה מראים בסמינרים של ערכים? אתה בא לאיזה סוף שבוע, שלושה ימים קודשים אותך כל היום וכל הלילה, מראים לך איך היטלר נמצא בתורה, ואיך נפוליון נמצא, איך כל המאורעות ההיסטוריים, כל מה שקרה וזה, בדילוגי אותיות, בדילוגי מספרים, בגימטריות, בצירופי זה, הכל נמצא בתורה. בא החילוני, רואה את זה, אומר, וואי, 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 בסדר, בסדר, הבנתי, התורה אמת, משה אמת, תורתו אמת, מתחיל להניח תפילין, תוך יומיים חוזר בתשובה. אחר כך הילדים שלו כבר חוזרים בשאלה למה, כי זה היה קצת מהר מדי, ולא מבורר מדי, ולא מבוסס מדי, ולא בנוי על כל המהלך כולו. אבל זה אמת שהכל נמצא בתורה, אבל גם זה אמת שלא צריך עם זה לעשות סמינריון. כי לא מזה הראיה שלנו על אמיתיות התורה. אמיתיות התורה היא דבר שהוא ההיסטוריה של כל עם ישראל לדורותיו, זה משהו הרבה יותר עמוק מאשר איזשהו הוכחה מהתורה, שבסוף תמצא שגם באיזה ספר אחר, בדילוגי אותיות, גם כתוב שם את צירוף האותיות שואה וימח שמו וזכרו וכו'. ככה שצריך להיזהר מזה. אבל מבחינת האמת, 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 אנחנו יודעים שהגר"א אמר שהכל רמוז ואין דבר שלא נמצא שם, זה ברור. אבל בטח בדברים האלה, חכמי ישראל, תקנים תקנה, ואז הם אומרים, מה, בפסוק הזה, אתה לא רואה שבפסוק הזה כתוב פה את הסיפור של אמן וזה? אבל אם כן, למה זה? הכל מתחיל מזה, שמעמד הר סיני לא נגמר, והוא אהרון, ויש מצווה לבנות אהרון, ואהרון ממשיך בבית המקדש. בבית המקדש נמצאים הסנהדרין, הסנהדרין מתקנים תקנות ואין תורה. אז... זה שורש ויסוד הדברים. אולי אם יש לנו שתי דקות, רק הצצה אחת, מאוד, מאוד מעניין, סתם באותו כיוון. תראו רגע בבקשה, יש מחלוקת מעניינת בין הרמב״ם לרמב״ם במקור 18 ו-19, לגבי האיחור בבניין בית המקדש. תראו, דבר מאוד מעניין. הרמב״ם בפרשת קורח כותב ככה, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם. כן, הוא יסיט את דוד למנות אותם, ואז הייתה מגפה גדולה. וכתב שם רשי, לא ידעתי על מה. דבר מדהים. רשי כדרכו, אגב, הרב שלומי אמר לי שהיום זה היורצייט של רשי. כך אמר לי הרב שלומי, הוא בקי ונהיר וכידוע וכל הדברים. אז הנה, הזכרנו גם את רשי. הרב שלומי אולי ימצא גם איזושהי הזדמנות לדבר עליו. כל פנים, כתב רש"י, לא ידעתי על מה רש"י בצניעותו. ואני אומר, אומר הרמב"ן, בדרך סברה, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה. שהיה הארון הולך מאוהל אל אוהל, כגר בארץ. ואין השבטים מתעוררים לימור, נדרוש את השם ונבנה הבית לשמו. כי עניין שנאמר, שכנות תדרשו. עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים, זמן ארוך. אומר הרמב"ן, למה השם הסית את דוד? למנות אותם. ואז בגלל שהוא מנע אותם כביכול בגלל זה הייתה מגפה גדולה. הסיפור הוא לא דוד. מה הסיפור האמיתי? מי הסיפור האמיתי? אהרון.
זה קרה אחר כך, לא? המגפה הייתה אחרי שדוד ביקש בית, לא?
מגפה, כן, אבל א', אני לא מחילה, לא זוכר, לא בקיא, אבל זה תוצאה כאילו של מאות שנים. זה עונש עכשיו על מאות שנים שעם ישראל, חבר'ה, לפי הרמב"ן, אתם יודעים מה זה שהארון הולך מאוהל לאוהל, כולם מכירים את ספר שופטים שם, שהארון מטייל, הולך לבית שמש, ואז פה, ואז הוא הולך לבית עובד אדום הגיטי, וכל הרבה. אתם יודעים מה זה הארון? זה מעמד הר סיני. השכינה פה, אתם נותנים לשכינה ככה להסתובב? סליחה, מה זה? אתם נורמלים? כמה אתם נותנים לארון ככה להסתובב? עד שמגיע דוד ומתעורר, צריך לבנות. עונש. התגלגל בדרך הזאת. מה אומר הרמב״ם על אותו דבר? בכלל לא בכיוון. תראו מה אומר הרמב״ם, מורה נבוכים. אומר ככה, אשר לא נתבהר בתורה ולא נזכר, אבל רמז אליו ואמר אל המקום אשר יבחר השם, יש בו אצלי שלוש חוכמות. האחת מהם שלא יחזיקו בו האומות ולחמו עליו מלחמה חזקה, כשידעו שזה המקום מן הארץ והוא תכלית התורה. והשנית שלא יפסידו מישהו בידם עתה וישחיתו. והשלישית והיא החזקה שבהם, שלא יבקש כל שבט היותו בנחלתו ולמשול בו. והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת הכהונה. ולזה באה המצווה שלו יבנה בית הבחירה, אלא אחר הקמת מלך שיצווה לבנותו, ותסתלק המחלוקת, כמו שבארנו בספר שופטים, אומר הרמב״ם, למה בית המקדש התאחר עד ימי דוד? למה? כי מה צריך בשביל לבנות בית המקדש? מה צריך?
מלך.
צריך מלך. למה אי אפשר לפני שיש מלך? כי כדרכם של יהודים, אתם יודעים איך זה, לשם שמיים, גם כשמדובר על בית המקדש, כל אחד יגיד, זה בחלקי, זה היה אצלי, אני ראשון, אני קודם, אני יותר, אני זה, יתחילו מחלוקות. אנחנו לא רוצים בית מקדש עם מחלוקות. אנחנו רוצים בית מקדש שהוא בא מאחדות, שהוא בא ביחד. אז מה התנאי הבסיסי כדי שתהיה אחדות? שיהיה מלך, מלך על כולם, מלך שמינו אותו כולם, מלך על כל ישראל, מגיע דוד המלך, מלך על כל ישראל, צערנו אחר כך המלוכה שוב נפרדה, אבל דוד המלך הוא מלך על כל ישראל. יש כבר מלך, עכשיו אפשר לבנות בית מקדש. איפה זכר לארון שהסתובב? שום מילה. למה? כי לפי הרמב״ם, הארון זה לא הנקודה. הארון הוא חלק מהבית, הוא חלק מכלי הבית, כמו כל הכלים, שהם חלק מבית המקדש, אבל המקדש יש לו שכינה במקום, והמקום צריך אחדות, וזה צריך מלך, ולכן זה יתאחר עד שם. למה הייתה מגפה? הרמב״ם יסביר, לא יודע מאיזה סיבה שיסביר, איזה חטא היה שם שהיה... אבל הרמב״ן, מה אומר הרמב״ן? הכל בגלל הארון. כי הארון הוא המרכז, ויש מצווה לבנות ארון, והארון הוא המשך השכינה של הר הבית. אז אנחנו צריכים להתגעגע להכל. אני מתגעגע לארון, שהוא התורה, והוא השכינה לפי הרמב"ן. צריכים להתגעגע למקום, למקום השכינה, כדת יצחק, כל שאר הדברים שקרו שם לאורך כל הדורות. אז לכל זה אנחנו צריכים, בעזרת השם, להתגעגע, וכמו בכל מחלוקת, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים, יש בחינה כזאת. של קדושה במקום, מאז אברהם אבינו וכו' וכו'. ויש בחינה כזאת של קדושה במקום בגלל השכינה, בגלל התורה שיש בו. וזה מעצים מאוד את ערך התורה, להבין שלפי הרמב"ן בעצם דרך התורה, שכינה שורה בעם ישראל. ברוך השם תורה יש לנו גם היום, למרות שאין לנו בית מקדש, ואין לנו את ארון הברית, ואת לוחות העדות, אבל יש לנו את התורה. מבחינה הזאת אנחנו, יש לנו זכות גדולה ללמוד את התורה, וממילא להתחבר השכינה, וממילא בעזרת השם לקרב את הגאולה ואת בניין המקדש. אפרופו רק להזכיר,